בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן.
שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. כיצד שימוש במשחקים יכול לסייע לקדם מטרות שונות בלמידה? ומהם היתרונות שבלמידה באמצעות משחקים? בפרק הזה, שמהווה פרק המשך לפודקאסט הקודם שהקליטה דוקטור עטרה איזקסון מהפקולטה לחינוך ומהמחלקה למוזיקה, יצירתיות בהוראה, מורה ותלמיד בעולם משתנה, ננסה להבין כיצד משחקים בחשיבה יצירתית יכולים לשפר את דרכי ההוראה. שלום עטרה.
שלום שי.
האם למידה באמצעות משחק היא דרך הלמידה אידיאלית?
קודם כל, משחק זה תופעה מרכזית בחיים שלנו. אבל מה קורה בבתי הספר? הם שבועים במין תפיסה כזו, שבשיעור לומדים ובהפסקה משחקים. אבל המשחק בעצם יש לו תפקיד מאוד חשוב בלמידה, הוא חלק מהפעילות היצירתית של האדם. מאוד חשוב להתפתחות הגופנית, החברתית, הרגשית וגם השכלית של הילד. מאפשר איזה סוג של חופש, התפתחות, והוא גם תוצאה או מין תולדה של סקרנות. אנחנו מאפיינים משחק כפעולה שמרחיקה את הילד או את האדם שמשחק מהמציאות. הוא הולך לשחק, הוא הולך ליהנות. הלימוד הוא סאבטקסט, אבל הוא מתרחש. ומה שאנחנו אומרים זה שפעילות משחקית בעצם היא לא תלויה בחיזוק חיצוני, והיא לא מושפעת מלחצים, אז המשחק נהנה מהעשייה, הוא בורח מהמציאות, והוא יוצר לו עולם פרטי. ובעולם הזה הוא מבטא משאלות לב, הוא מתנסה בחוויה, הוא לא משתעמם, הוא צריך להשיג משהו, לפעמים זה תחרות, הוא חושב שהוא עושה משהו שהוא הכי כיפי והוא הכי לא לימודי, אבל מה מצטבר? שלומדים באמצעות משחק המון. אני אתן דוגמה, בית ספר שלם שממש התשתית שלו היא על הקטגוריית חינוך החדשה הזו, שאנחנו קוראים לה חינוך משחקי.
בבקשה.
בית ספר יסודי עין הים בחיפה, הוא היה צריך להיסגר. ואז הוא המציא את עצמו מחדש, שזה בכלל כבר תהליך יצירתי בפני עצמו. ברוך יעקבי, מנהל בית הספר, כבר 15 שנה, הצליח לשבור את תקרת הזכוכית. ומה הוא יצר? לא תאמיני, שמלמעלה יורדים למטה, או עולים למעלה, אם תרצי על דרך הפשט, יורדים מהכרמל למטה, לשכונת עין הים, כדי ללמוד לשחק. אבל עולים ברמת החשיבה, זאת הייתה כוונתי. וזה חולל מהפך בחיפה, זה חולל מהפך מחוץ לחיפה, וזה השפיע על שדה החינוך, ובתי ספר רבים בעקבות זאת, הם רוצים לדעת מה בין משחק ולמידה. איך אפשר ליישם משחק בתהליך של הלמידה וההוראה? ואני רוצה היום להציג כמה סוגי משחקים בקטגוריות שונות, שכולם בעצם מערבים את הדרך חשיבה של הלומד, וגם מעודדים למידה עצמאית או שיתופית. אז הקטגוריות הן משחקי היכרות, משחקים שאפשר לקרוא להם שוברי שגרה, משחקי הקנייה, והדוגמאות יבהירו את זה.
אתה רק כפי שהצגת בפתיחה שלך, נתחיל במשחקי ההיכרות.
משחקי ההיכרות, אנחנו עושים אותם בתחילת השנה, בשיעורי חינוך. נתחיל במשחק החפצים. מתי עושים את המשחק הזה? מקיימים אותו בשיעור הראשון. אנחנו רוצים להכיר את התלמידים. כמו להגיד, מה שמך, איך קוראים לך, לקרוא את רשימת השמות בצורה משמימה ביותר.
כן, תגיד איך היה בשירות
של התחילה. איך היה בחופש? כן. לא. אנחנו, יש לנו דרך יותר מקורית. אנחנו מבקשים מכל תלמיד להוציא חפץ מהתיק שלו. הוא לא התכונן למשחק הזה. המשחק הזה מתחיל בספונטניות. החפץ הזה צריך להיות קשור אליך, הוא צריך לייצג אותך, ואתה צריך לספר לנו למה בחרת בחפץ הזה. אז דבר ראשון, אנחנו נכנסים לעולם הפנימי של הילד. זה לא משנה אם הילד בן 16 או ילד בן 7.
זהו, זה נשמע שהמשחק יוכל להיות משוחק בכל הגילאים.
בכל הגילאים. זה משחק היכרות נפלא. והאדם מספר לעמיתים שלו מה חשוב לו, והוא חולק את זה איתם, וזה משחק שכולם מכירים איזה צד באישיות של מי שנמצא איתם. ואני אתן דוגמאות מהמשחק האחרון ששיחקנו.
בטח.
תלמיד אחד מוציא פלאפון. תגיד, נו, באמת, לכולם יש פלאפון בתיק. בסדר, אבל הוא הוציא פלאפון. למה? כי הוא חייב לתקשר עם העולם. השני מוציא אייפד, כי הוא אוהב להזין למוזיקה. השלישי מוציא מכתב מיוחד שהוא קיבל במתנה, כי הדוד הזה נסע לארצות הברית והוא מאוד קשור אליו. האחר הוציא ספר תהילים כי הוא קיבל את זה מסבתו שנפטרה. אחת מוציאה סנדוויץ' ואומרת שהיא הכי אוהבת הסנדוויץ'ים של אמא. זה, אנחנו לומדים כל כך הרבה על הדבר, מהדבר הקטן הזה.
זה באמת נשמע כמו משהו שיכול להרחיב אופקים, כמו שאמרנו, לכל הגילאים, וגם אני בטוחה שמעט לעת, הסיבובים רק הולכים ומתמשכים, זאת אומרת, אנשים
נכון,
רק ירצו יותר ויותר לשתף.
נכון, זה סיבוב ראשון, ואנחנו, ומישהו אחרי זה בשיעור אחרי זה יכול להגיד, אני הבאתי עוד חפץ, אני רוצה לספר, וזה בא מהם. אבל זה לשבור את הקרח. מי אני?
באמצעות החפצים.
באמצעות החפצים.
משחק עכשיו, נוסף.
עכשיו אני עוברת למי אני באמת בתעודת זהות, אבל טבעית יותר. כהמשך למשחק של החפצים, אנחנו מבקשים מכל תמיד לומר את שמו, ולהוסיף בשני משפטים, מה הוא אוהב, מה הוא פחות אוהב, מה מאפיין אותו, מה חשוב לו, ואנחנו מבקשים להיות כנים ככל האפשר. כבר נוצרת אווירה מאוד אינטימית, גם של חשש שאני חייבת לסייג ולומר, כי לא כל אחד רוצה לחשוף, אבל כאשר מישהו מתחיל, והמורה גם משתתפת כחלק מקבוצת הלומדים, אז זה פשוט נפלא. ואני אתן דוגמאות ברשותך. שמי דניאל, אני אוהב משחקי כדור, ופחות אוהב מתמטיקה. או שמי טל, אני אוהבת אנגלית ולשון, ופחות אוהבת תנ"ך. או שמי עוז, אני אוהב שוקולד, ולא אוהב לאכול בשר. או, שמי עדי, אני מבקשת שיתייחסו אליי בכבוד ולא ימציאו לי כינויים.
פה יש ממש אמירה שהיא ככה
לגמרי,
מלאת אומץ.
לגמרי, עדי התחילה את השנה, הייתה לה חוויה לא נעימה, סיפור אמיתי שם בדוי, בשנה שעברה, והיא מודיעה מראש, וזה סטייטמנט, זה ממש...
מאוד.
ואת יכולה להגיד, טוב, אז הילדים תחשוב דווקא ימציאו לה כינויים. אני חושבת שלא. ראינו שהיא הייתה אמיצה, והם כיבדו את האומץ הזה.
יפה.
או למשל, שמי יובל, אני קצת ביישן, אני כל כך רוצה שיהיו לי חברים חדשים השנה. זה משחק, כפי שאמרתי, חושפני, אבל אתה מכיר מיד, גם באינטונציה וגם בדרך ביטוי, את החברים החדשים שלך.
וגם זה שיש איזה שהן שני צדדים למטבע.
תמיד. זאת אומרת, אנחנו יכולים לסייע לתלמידים במה שהם פחות מצליחים בזה, הם לא מתביישים בחולשות שלהם, הם לא מתביישים להגיד אני זקוק לעזרה במתמטיקה, זה דבר ענק.
וגם מהצד השני, לחזק את החוזקות שלהם גם כך, ואז באמת לתת להם, דוגמה, הילדים שאוהבים מתמטיקה.
ברור.
לנסות זה... לקדם אותם יותר
את
במקצוע.
את יודעת, אגב, שבכלל אני לא ציינתי בפנייך, אני שווק לשנייה, כל הפרק הזה לקוח מספרי יצירתיות בהוראה, והפודקאסט הזה הוא המשך של הפודקאסט הקודם בנושא, וזה פשוט עובד, כי אנחנו פשוט ניסינו את זה במחקר, וראינו שזה פשוט מצליח.
מדהים. ומשחקים נוספים בתחום משחקי ההיכרות?
כן, דווקא את שני המשחקים הבאים בקצרה, המציאו שתי סטודנטיות במסגרת קורס חשיבה יצירתית בפקולטה לחינוך. כל מי שרוצה כדאי לו לבוא לראות את הפלא הזה, והמשחק שהמציאה קנה, זה משחק משלב סמארטפונים, וגם המטרה של המשחק הזה הוא ליצור גיבוש בכיתה, ובאמצעות המכשיר החביב על כולנו, התלמידים יושבים במעגל, כל אחד משמיע את הצלצול של הפלאפון שלו, והוא מסביר לכולם למה הוא בחר דווקא בצלצול הזה. תארי לך, הם עוסקים בדבר שהכי קרוב לליבם, הם לא יכולים להתנתק ממנו לשנייה אחת. אבל הם מסתבר שהם השקיעו מחשבה בבחירת השיר הזה. מורידו אותו למכשיר, ויש להם משמעות. אני נותנת כמה דוגמאות. גל אמרה, אני, הצלצול שלי, היא משמיעה, כלומר.
בוודאי.
Love of my life, של להקת קווין. כי אני אוהבת את השיר הזה. מיכאל משמיע את The Imperial March, ממלחמת הכוכבים, כי זה הסרט הכי טוב בעולם בעיניו. מירי, היא מלחינה כבזער אנפין, והיא הקליטה את עצמה, והיא משמיעה את השיר שהיא שרה, היא הזמרת של עצמה. נאור אוהב את הסדרה Buffy I've Got a Theory, אז הוא מזכיר לעצמו, וכך הוא אמר, שאני לא לבד גם כשקשה. זה יופי, אני כל כך התפעלתי. זוהר אמרה, אני משנה כל חודשיים לפי הלהיט החדש, עכשיו זה הזוג הזה של מרגי.
יפה.
אולי מרגי.
מרגי, מרגי.
סליחה. וגליה אמרה, השמיעה את See You in Heaven, כי הבן של קלפטון נפטר לפני שהוא הספיק לסיים את השיר, ומאוד ריגש. ושרית הפתיעה את כולנו והשמיעה לנו את ההקלטה של הנחירות של החתול שלה,
אוי.
כי היא פשוט מתה עליו.
מדהים, אז זה באמת משלב את הטכנולוגיה ואת הפן היומיומי הזה, שכל כך רגיל.
אני חושבת שזה משהו אישי והוא טריוויאלי, אבל אתה מכיר את הסגנון של המוזיקה שאהובה או לא אהובה, אתה גם רואה את הרגישויות שמישהו בוחר בשיר מסוים, ואני באה עכשיו מהכובע שלי כמוזיקאית, אני אומרת לך שזה לא מקרי וזה לא סתמי. זה צריך לגעת באיזה מקום.
מדהים.
המשחק השני הוא גם קשור, הוא גם יכול להיות משחק היכרות, אבל הוא גם קשור לנושא של כישורי חיים, ואפילו בתיכון. וכל הזכויות שמורות לנרגס, המקסימה מהקורס, חשיבה יצירתית. על הלוח או במצגת מוקרנות תמונות של ארבע דלתות שונות. דלת אחת היא דלת בצבע טורקיז, מוקפת בפרחים. דלת אחת היא דלת מסתובבת בקניון. דלת אחת היא דלת של רכבת. ודלת אחת היא דלת דו-צדדית בצבע אחר. כל תלמיד צריך לבחור דלת אחת. והוא צריך להסביר למה הוא בחר בדלת הזאת, מה הוא רוצה להשאיר מאחורי הדלת, מהן המטרות שלו. ודלת זה מקום שנכנסים דרכו.
נכון.
ומקום שיוצאים דרכו. זה יש פה עומק, ממש עומק של הצבת מטרות.
הסימבוליות פה היא לכל כיוון.
נכון מאוד. אז למשל, דן, בחרתי בדלת הכחולה. יש עליה פרחים ורודים. אני רוצה לצאת מדלת העצבנות וההתרגזות. אני רוצה להיכנס לדלת של ההקשבה. זה יופי. או אלכס, אני בחרתי בדלת המסתובבת. וזה אומר שאני רוצה לנסות משהו חדש. ואני לא בטוח שזה נכון. ואם אני לא אצליח, יש לי הזדמנות לצאת ולהיכנס, לנסות עוד פעם. אני צריך להשאיר את הכישלונות והאכזבות, ללמוד מהם ולהיכנס לדלת של ניסיונות מוצלחים יותר. אני אתן עוד דוגמה אחת למשחק הזה. דנה אמרה לנו, אני בחרתי דלת של רכבת, כי רכבת מעבירה אנשים מתחנה לתחנה אחרת. עברתי תחנה מחטיבה לתיכון, לכן אני רוצה להשאיר מאחורי הדלת את כל מה שלא עשיתי. ולהגיע להישגים חדשים בשנה הבאה. ההזדהות הבלתי אמצעית, פיתוח הדמיון. אחר כך אפשר לבקש מהם שהם ייצרו, יציירו דלתות דמיוניות, ולשאול אותן לאן הדלתות האלה הובילו. או בסוף השנה, זה רעיון שעכשיו תוך כדי דיבור, אני חושבת שאני אכתוב בספר הבא על זה.
בקרח הבא.
לשאול אותם אם באמת הם הצליחו לבצע את המשימה הזאת של להיכנס ולצאת, והם השיגו את המטרה.
תראה, נעבור לחלק הבא של השיחה שלנו. את קוראת לחלק הזה פרשנות בציור.
אני אקרא לו פיתוח חשיבה.
אוקיי.
כי באמצעות המשחק שאני אציג, את תראי לאיזה מקומות אפשר להגיע.
בבקשה.
אז התלמידים מתבקשים להסתכל על ציור, להתבונן בו, ולהמציא סיפור על מה שהם חושבים שקורה. קרה בעבר, או יקרה בעתיד בציור הזה, למשל, ציור של עץ. אני לא יכולה להראות לכם מאזינים יקרים, כי אתם רק מקשיבים. אבל תדמיינו לכם איזה עץ שאתם רוצים. התרגיל הזה מוגבל בזמן, כמו כל תרגיל בפיתוח חשיבה יצירתית. אז הוא 10 דקות. הם עוסקים בכתיבה. אז יש פה גם פיתוח חשיבה, וגם
הבאה בכתב.
הבאה בכתב, בדיוק. הם מביעים את עצמם, הם מקשרים את הציור לעולם האישי שלהם, ואני רוצה לתת לך דוגמה להתחלות של כמה סיפורים על העץ הזה שהם הסתכלו בו.
אנחנו רק בהתחלות כרגע, בבקשה.
רק בהתחלות. וכל ההתחלות על אותו ציור. יחיאל כתב סיפור שנקרא עץ המחשבות. אני מצטטת. וואו, השתומם האיש למראהו של העץ הענק שנגלה לנגד עיניו. כמה ענפים ואיך הם מפותלים ונקרחים אחד בשני. זה נראה כאילו כולם אותו ענף, כאילו כולם קשורים אחד בשני. האיש חשב על חייו. אני לא ממשיכה, אני עוצרת כאן.
אני במתח.
אני שמחה.
אני במתח.
אני עוברת לסיפור של עמית שהוא קרא לו עץ החיים. שמעון, ששרד את השואה הנוראה, החליט כי הוא חייב לחזור למקום שבו הכל התחיל. הוא חייב לחזור לגרמניה, למקום שבו כל מכריו נרצחו. אני עוצרת פה, ואת מבינה שבסוף הוא מגיע ליער, ויש שם את העץ הזה.
כן, והחיבור לשואה.
והחיבור לשואה, לקבר האחים, העץ היפהפה, וכל האחים. אני לא אגלה את הסוף. רואן כותבת סיפור על העץ. היו במדינת החלומות 5 אחים שחיים על העננים. יום אחד החליטו האחים למצוא מקום על הארץ, להגן על עצמם מחום השמש. המקום הכי טוב שמצאו היה בתוך עץ ענק. אבל כדי שיבנו בית לכל אחד, היה עליהם למצוא עבודה ולהרוויח כסף. אני שוב עוצרת, את שוב במתח?
כל אחד מהסיפורים, באמת. אני לא רוצה להרוס למאזינות והמאזינים, אבל יש גם את ההמשך של ההתחלות האלה.
שיסתכלו בספר, בפרק המשחק היצירתי. אנחנו נסיים בציטוט אחרון מעת דריה, שכתבה על העץ מיכאל. היו היה פעם ילד בשם רונן, הבן הצעיר במשפחה בת 5 ילדים. האח הבכור נפטר ממחלה כשרונן היה בן 10, והוא החליט לטעת עץ לזכרו. עברו שנים, ורונן גדל, ואני מפסיקה כאן.
אתרה, בתחילת השיחה שלנו דיברת על משחקי הקנייה. אני מאוד סקרנית להבין על מה מדובר. תוכלי להציג את החלק הזה?
בהחלט. משחקי הקנייה זה פשוט שיעור. זה שיעור אמיתי. רק שהילדים שוב משחקים, והם לא חושבים שהם לומדים משהו, הם לומדים המון. ואני אציג משחק שהוא משחק בינתחומי, או רב-תחומי. וזה רעיון של מיכל, מיכל וייס, מורה נפלאה. והיא המציאה משחק שנקרא וריאציות יצירתיות, שהנושא הנלמד הוא בכותר המשחק, וריאציה. לומדים את הנושא של וריאציה, באמצעות בעצם וריאציות, שוב, מסוגים שונים, בתחומי אומנות שונים, פיסול, תנועה, צילום, ציור, שירה ונגינה. אז התלמידים פשוט מתנסים במשימות שמפתחות חשיבה יצירתית וגם כישורי עבודה בצוות, ואני אתחיל לתת ישר את הדוגמאות שתבין.
יאללה.
אז התחלנו בווריאציות באמנות פלסטית בציור. תלמידים מקבלים עיגולים מבריסטול, שווים בגודלם, באותו צבע. הם צריכים להכין משהו מזה לשיעור הבא.
פרי סטייל.
פרי סטייל לגמרי, זה הרעיון בבסיס של חשיבה יצירתית. אתה יכול להגביל בזמן, אתה נותן את אותו מוצר ואתה מקבל עשרות מוצרים. כי כל אחד מאיתנו חושב אחרת. וזה מה שיפה.
אז אלו תוצרים יש.
ומה שהם הביאו, אני רק נותנת לך 4 דוגמאות מתוך 40 של תלמידים. אחד הביא את העיגול בתור שמש שזורחת. אחד הביא אותו בתור כדורגל. אחד הביא אותו בתור עיגולים בתוך הרמזור. אחד הביא אותו בתור פרצוף צוחק או בוכה. אחד הביא אותו בתור הפנים של הפרח.
הבנתי לאן זה הולך, וזה באמת מאוד מתוק, וגם מן הסתם אפשר לשמור את זה יצירות בכיתה או בשכבה.
ברור, נגעת בנקודה חשובה ביותר שכל מורה חכם יעשה. הוא תולט את כל העבודות היצירתיות של התלמידים שלו על הקירות עם השמות. ואז בעצם האומן היוצר הוא גם מציג בתערוכה. עכשיו, בוא נלך לצד היותר ספרותי או שירתי.
אהה.
התלמידים קוראים את השיר עיגול בהקשר למטלה שהם קיבלו. עיגול מה הוא יכול מדתיה בנדור. ואז הם מגלים שדתיה בנדור כתבה על העיגול. עיגול יכול להיות טעים אם הוא עוגיה או בייגלה טרי, או סוכריה בלי מקל או אים. עיגול יכול להיות שמח אם הוא מעגל בחתונה או יום הולדת. אז דתיה מראה להם את כל מה שאפשר לעשות בעיגול. אנחנו נעבור עכשיו לווריאציות בתנועה. התלמידים פעילים. כשהם פעילים, הם לומדים יותר. והם לומדים יותר טוב. אז על רצפת הכיתה אנחנו מסמנים מסלול שיש לו התחלה וסיום, נקודה א' וב', או a וב', ואנחנו מבקשים מכל תלמיד לעבור מנקודה א' לב', בכל דרך שהוא בוחר. עכשיו תחשבי כמה זה קשה, כי תמיד שמישהו עושה לפניך דברים נחמדים, מצחיקים,
אתה לא רוצה להעתיק.
אתה אומר, אוי, הוא לקח לי הכל.
נכון.
אז זהו שלא. אז אחד הולך, השני רץ, השלישית מתגלגלת, הרביעית קופצת על רגל אחת, אחד הולך על 6, אחד הולך על קצות אצבעות, אחד הולך בזיגזג.
השמיים הם הגבול.
השמיים הם הגבול, אבל הם עוברים את אותו מסלול, כל אחד בדרך שונה. זה נקרא וריאציה, בתנועה. הווריאציה על הווריאציה היא וריאציה בצילום. המורה מניח על השולחן חפץ דומם, זה יכול להיות פלאפון ועכבר וכוס וקערה, וכל תלמיד בא עם הפלאפון שלו שוב, ומצלם את החפץ. והוא צריך להעלות למשוב, ללמדה, למודל, למייל, לפורום הכיתתי, את החפץ, ואנחנו רואים את אותו חפץ, בזוויות שונות, בצבעים שונים, עם עריכה, עם השתקפויות, בלי, עם פילטרים, עם בהירות וניגודיות.
זה נשמע ממש כמו קורס צילום באוניברסיטה.
אז אני רוצה להגיד לך שזה באמת משחזר ומאחזר את העבודה של אמן הפופ ארט האמריקאי אנדי וורהול, ולסדרת התמונות האיקוניות שהוא יצר על בסיס תצלום של מרילין מונרו. והווריאציה האחרונה במשחק ההקנייה הזה על הנושא שנקרא וריאציה, הוא וריאציה במוזיקה. והתלמידים כבר, אנחנו לא מדברים, אנחנו לא שואלים את מה למדתם, אנחנו לא מגיעים למסקנות, הם פשוט עושים את זה בגוף, במיינד, ביד, בצבע. עכשיו הם צריכים לשיר מנגינה קצרה במילים ובצלילים. ועכשיו אנחנו מחלקים אותם לקבוצות. אנחנו מאוד מאמינים במשחק בקבוצות, כי הקבוצה מייצרת דעות שונות.
זה מפרה.
ונכון מאוד, וכל אחד יכול לתרום את זווית הראייה שלו. והם מקבלים, כל קבוצה מקבלת כרטיס עם אלמנט אחד שהוא מנחה. אתם על גובה, אתם על עוצמה, אתם על תזמור, אתם על מהירות, מנגינה, שכל אחד מהם הוא מרכיב מוזיקלי די ידוע. ומחלקים ביניהם את התפקידים של השירה והנגינה. והם מראים איך הם בעצם שימשו כמלחינים, מלחינים קטנים. והם המציאו משהו ואילתרו עליו, שזה בעצם אומנות מאוד גבוהה, ברמה מאוד מאוד גבוהה. ואחר כך הם יכולים להגיד, שלי היה כך, שלך היה כך, זאת אומרת, הם דנים על מידת השוני והדמיון, בין הנושא והווריאציות, כי יש להם מנגינה אחת שהיא הנושא, מה שמלחינים רבים עשו. ואחר כך הם ילתרו על הנושא הזה.
עטרה, אנחנו מגיעות לחלק האחרון בשיחה שלנו, שבו אנחנו מציגות כיצד המשחק יכול לבוא לידי ביטוי ביצירתיות בהוראה. אנחנו מתמקדות כרגע בניתוח טקסט.
אנחנו עכשיו בשיעור ספרות לקראת הבגרות, ואנחנו בעצם יכולים לראות איך המשחק הזה שלכאורה נראה לנו, מכירים, משחקים, קופצים, רצים, לא. לומדים, אבל לומדים לעומק. אז אנחנו בעצם נראה כעת, בדוגמה האחרונה, איך אנחנו עושים למידה שיתופית ועצמית בכיתה יוד. תלמידי כיתה יוד מסתכלים על הטקסט הבא מעידן פגיס, בלי שום דברי הקדמה או הנחיה, ואני אקרא אותו ברשותך. כאן במשלוח הזה, אני חווה עם הבל בני. אם תראו את בני הגדול, קין בן אדם, תגידו לו שאני. התלמידים מסתכלים על הטקסט, המורה לא אומרת שום דבר, והם צריכים לקרוא את הטקסט בכל רם לפני החברים שלהם. כל אחד, לפחות חמישה, שישה, אחד אחרי השני. מדוע? כי הקריאה יוצרת שני דברים. אחד, הם מתוודעים לטקסט, הם מבינים אותו ככל שהם קוראים אותו יותר, ושנית, הם מפרשים אותו. כי תלוי איפה אתה עוצר, והפירוש של המשפט משתנה. ואני אראה לך שתי תוצאות של הדבר הזה. תלמיד אחד קרא כך, כאן במשלוח הזה אני חווה עם הבל בני, אם תראו את בני הגדול, קין בן אדם, תגידו לו שאני. תלמידה אחרת קראה כך. כאן במשלוח הזה אני חווה עם הבל בני, אם תראו את בני הגדול, קין בן אדם, תגידו לו שאני. זה כל כך רלוונטי לימים אלה.
לצערנו.
אז כבר יש פה דרמה, יש פה המחזה. יש פה משחק, יש פה הבנה, ועולות שאלות.
וגם חיבור לטקסט.
בהחלט, בהחלט. עכשיו, השלב הבא, אנחנו עוד לא אמרנו כלום.
לא, לא, ממש לא.
התפקיד של המורה, המנחה, הוא לא אומר שום דבר. אני מבקש שתסיימו את השיר הזה במחברת. תפתחו את המחשב, את הנייד, את המחברת, ותכתבו משפט סיום לשיר. ניתן לכם כמה דוגמאות. אם תראו את בני הגדול, קין בן אדם, תגידו לו שאני מתגעגעת. תגידו לו שאני כאן. תגידו לו שאני לא יכולה לחיות בלעדיו. תגידו לו שאני מקווה שניפגש בסוף. השלב הבא הוא שלב השאלות. אנחנו מבקשים מהתלמידים לשאול שאלה אחת שמעניינת אותם לגבי השיר הזה, והם שואלים את השאלות שבדיעבד אין התשתית לניתוח של השיר הזה.
זאת אומרת, במקום שהמורה תשאל את השאלות, התלמידים כבר גם מתוך החיבור לטקסט, זאת אומרת, זה שלב נוסף בנדבך של הלימוד.
זה מה שנקרא שיטה קונסטרוקטיביסטית, שההבנייה באה מן הלומד, והמלמד הוא חלק מקהילת הלומדים.
ואילו שאלות אפשר לראות שתלמידים אלו?
ודאי, שאלות מדהימות. איפה נמצא קין? מדוע בחר המשורר בשם חווה? מדוע השיר קטוע, הוא לא נגמר? מדוע אין סימני פיסוק? מי כתב את השיר? מה רוצה חווה לומר לבן שלה? מדוע חוזר המשורר על המילה אני? ועכשיו הם יכולים כבר להבין או לנסות לנחש מה הסיטואציה שהשיר מתאר. ואז אפשר לחשוף אותם לכותרת שהיא כתוב בעיפרון בקרון החתום. והם עכשיו מחלקים אותם לזוגות והם דנים במשמעות של הכותרת והם מגיעים למסקנה שעיפרון אפשר למחוק והקרון הוא אסוציאציה לקרונות המוות בשואה לא עלינו. והם מבינים את הנסיעה, את הזמן ואת התקופה. עכשיו אני רוצה לומר שעד כה המורה כביכול...
זהו, כביכול זו מילת המפתח.
לא לימדה דבר, היא לא הרצתה, היא לא הסבירה. כל הפרשנות הובנתה כאמור, אבל כאשר הם שואלים את השאלות, הם גם סקרנים לדעת מהן התשובות.
דרך הפעולות האלה, המשחקיות, התלמידים לומדים בצורה מאוד משמעותית.
מאוד למידה, מאוד משמעותית, מאוד מעניינת. כולם משתתפים, כי אתה נותן את המטלות האלה לכל אחד כל הזמן. אז מי שקרא את השיר שואל את השאלה, ומי שלא שאל את השאלה משלים את התשובה. אז כולם משתתפים כל הזמן, וזה...
יש דריכות.
יש דריכות בכיתה.
אתרה, אנחנו מגיעות לסיומה של השיחה שלנו, שבמסגרתה ניסינו להבין כיצד משחק יכול לבוא לידי ביטוי ביצירתיות בהוראה. הצגת לנו מספר דוגמאות, אם אלו משחקי ההיכרות, אם אלו הקנייה של מיומנויות באמצעות לימוד, כמובן הווריאציות וניתוח ספרותי, ממש הגשנו כאן מאזינות ומאזינים לבגרות. אנחנו מגיעות לסיום השיחה שלנו, ואם דיברנו בתחילת השיחה על הסיפור הזה של הפרדה בין הפסקה לשיעור, ואיפה המשחק מגיע, ואיך הוא באמת יכול להשתלב. למה לא בכל מקום מלמדים ככה? למה פה באקדמיה סטודנטים וסטודנטיות לא מגיעים ומשחקים וככה לומדים?
אנשים יש אשליה שהם צריכים לדבר הרבה ולהיות בתפקיד המאה, מורה עומד מדבר, זאת המצאה, והם יקשיבו והם יסכמו והם ילמדו ואז הם יבואו למבחן וידעו הכל, אבל זאת הטעות הפטלית. כי כאשר כאמור התלמיד לא עושה, הוא לומד פחות טוב. והמשחק הוא חלק הכרחי מהלמידה, צריך לאמץ אותו בכל תחומי הדעת, בכל הגילאים. התלמיד יוצר, הוא פעיל, הוא מרגיש שותף, הוא מפנים את החומר הנלמד, נפלא, והוא גם נהנה, יש לו חוויה. אז אני אסיים בשאלה, מי רוצה לצאת להפסקה כשלומדים בשיעור באמצעות משחק?
דוקטור עטרה איזקסון, מהפקולטה לחינוך והמחלקה למוזיקה, המון המון תודה.
תודה לך, שי.
תודה שהזנתם לנו. באפליקציית בר דעת תמצאו עוד הרבה פודקאסטים מרתקים, גם בנושאים דומים וגם בתחומי ידע שונים לגמרי. בואו לגלות אותם. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערכה והפיקה, שי קלוט. תודה על ההזנה.